עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
1-2 כן. נו, אז מה אתה אומר?
מה?
איך אתה מסכם את הסוף שבוע?
אם זאת השאלה, חבל לך על הזמן.
מדהים?
אישית כן.
כן? מה קרה?
קודם כל, אני כבר מודיע לך שלא תצליח לגרור אותי לצרכות היום, כי אני חצי כוח. אני נקלטתי שלא באשמתי להצבעה באירוויזיון אתמול.
מה זאת אומרת?
ראיתי פתאום ציוצים את ליברמן נסף, שהוא אחד משני ליברמן ונוביק הם חולי אירוויזיון, והם תמיד הפרשנים המגישים והם עושים את זה נורא מצחיק. אז שכחתי, מי יודע בכלל שיש אירוויזיון?
כן, אני עד לפני 5 דקות לא ידעתי מי
ניצח. אז בבקשה, כי לא עלינו הרי לגמר.
לא רק בגלל זה, כי זה לא מעניין.
לא, כשאנחנו זוכים זה מעניין, וכשאנחנו עולים לכמר זה מעניין, כי תמיד שהדגל כחול לבן אנחנו בעדו, גם בדוק. אבל once ראיתי שיש הצבעה, עברתי, וקודם כל הקטע שלי עם אוקראינה זוכה או לא. זה מה שסקרן אותי שם.
כן.
כולם אמרו הרי הקולות, יש את הקולות של השופטים, ואחר כך יש את הקולות של הציבור. הציבור בכל מדינה. תקשיב, אחרי קולות השופטים הם היו מקום 6 או 5, טרח הציבור, בקיצור עד 2 בלילה, ואז לא הצלחתי לרדם. אז אני בא לפה אחרי מעט מאוד שעות שינה, אז תיזהר.
מעולה.
היום יהיה לך קל. מעולה. שנית, סתם ברמה האישית, אם אתה שואל, אתמול היה לי אירוע משפחתי של הצד הבולגרי הנשכח והנעלם והמתפוגג שלי. אחת משתי בנות הדוד האחרונות של אמא שלי חגיגה 75 באיזה מסעדה רומנית בממאיה, אחלה גריל רומני בבן יהודה בתל אביב, ופתאום לשמוע את השירים של
מה זה ליד, איך קוראים לזה שם?
ברבוניה.
ברבוניה, כן.
בדיוק. פתאום לשמוע, רומנים, בולגרים, בדרך כלל הם עושים את זה בויטושה, זה הבולגרית ב... גם אתה נראה לי מנומנם. הבולגרית ב...
אל תדע, איפה אני
אתעורר? אני מתאר לעצמי. הבולגרית המפורסמת ביפו, אבל פתאום הדודות והבנות דודות והלדינו, שירים שגדלתי, ששרו לי, הסבתות שלי, וזה היה כל כך מרתיט מבחינתי, אין, הצד הבולגרי שלי הוא נעלם, הוא איננו, זה הורג אותי. ואני מת, אתה יודע כמה אני שרוף על העדה הזאת, אז זהו, אז היה לי בסדר, היה לי סבבה.
יפה, ואיך במישור הלאומי?
במישור הלאומי, לא יודע, תראה, אני חושב שאחרי שקראתי להגביל בחוק את כמות הפעמים שתיק משפטי יכול לקרוס, אני חושב שצריך גם להגביל בחוק את כמות ימי האזכור בחודש אחד. מה הקטע בזה שאנחנו מתחילים עם רמדאן, שנופל עליו פסח, שנופל עליו יום ירושלים, שנופל עליו כל מה שאתה רוצה, הכל נופל, והיום יום הנכבה, ואחר כך יש את מצעד הדגלים. חבר'ה, מה הסיפור? הכל צריך להיות באפריל, מאי? כל הדבר הזה?
חוגגים, מה קרה? ברוך השם, פסח שני שכחת. היום פסח שני. כן, מי שזה חזר בתשובה וכל מיני
היום
סיפורים.
היום פסח שני?
היום, כן, ועולים להר היום? הבית. יהודים עולים להר הבית. כן, יפה. מה נשמע? מה קורה? תראה, צריך לזכור קודם כל...
סלקובני כבר כותב לי שהוא מחייב את ויטושה, ברבוניה וממאיה בתוכן שיווקי שישלמו. בוא, לא, אם אתה מחייב, לא לשכוח מי אמר את זה. כן, תודה, שלום. כן, מה?
תראה, קודם כל נפל לנו נועם רז, השם ייקום דמו, ביום שישי.
מה זה נפל? כן. ואיזה איש, ואיזה כאילו...
מה שמעלה שוב את השאלה, למה עושים את הסירי לחץ האלה במשך שעות, הם היו שם איזה 4 שעות בג'ני, חטפו אש תופת, אני לא יודע כמה כדורים ירו עליהם, בסוף אחד חדר, בסוף אחד פגע, ונפל אבא לשישה, מהיישוב קידה בשומרון, נשוי ואב לשישה. למה אי אפשר היה פשוט להוריד טיל על הבית של המחבל הזה? אני לא מבין. מה, למה, למה אנחנו צריכים לעוד פעם עם הדמיות האלה של הצבא המוסרי בעולם? למה? 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 תשמע, יכול להיות שיש פה איזה שיקולים מבצעיים, ואז אני מבין, אבל יש פה יותר מדי מקרים, כמו שהיה בתקרית הקודמת של הימם, שאחד שם נפצע קשה, נפצעו שם כמה, אבל אחד נפצע קשה, שלא מחסלים את המחבלים האלה בכלל לפני, במקום להגיע איתם לאימות. למה הם עושים את זה? עכשיו, לא זאת אף זאת, אחד המחבלים, אח של זביידי שם, כן, שם רשעי מרכב, נפצע קשה, הוא טופל בג'נין, ואז מה? מבקשים, הוא הולך למות, הם אומרים, אם לא תעבירו אותו לישראל, הוא ימות. ואנחנו מקבלים את זה, ולוקחים אותו לרמב״ם, הוא עכשיו מטופל ברמב״ם. עשרות מנות דם נותנים לו, מטפלים בו. אנחנו צריכים לטפל במחבלים כאלה, רשעים ארורים, אנחנו צריכים לטפל בהם, להציל את החיים שלהם. תגיד לי, אנחנו ירדנו מהפסים? לא מדובר פה, אתה יודע במילה שאתה אומר, היה פה תקרית, הוא בשטח שלנו, אתה רואה פצוע, אתה מחויב לטפל. לא! הוא היה בג'נין, העבירו אותו לפה. עכשיו, אתמול ניסיתי לברר עם כל מיני דוברים של המטפה, של פיקוד מרכז, של שר הביטחון גנץ. מי נתן את ההוראה הזאת? כולם מתחמקים. כולם מתחמקים, אף אחד לא קיבל את ההוראה, זה מערכת הביטחון. פתאום יש מערכת הביטחון, בנהלים נתנו לי שם איזו תגובה, אחרי שצייצתי את זה, אז הדובר של השר תהיית, כמקובל במערכת, בכל הדרגים במערכת הביטחון. מה זה? אתה השארת את זה, גנץ, או לא השארת? הרי גנץ, אנחנו זוכרים שהוא אמר שהוא סיכן, במילים שלו הוא אמר, אני סיכנתי את חיילי גולני בשביל לוודא עוד פעם ועוד פעם שלא ייפגעו עזתים, נדמה לי זה היה בצוק איתן או משהו כזה, כדי שלא ייפגעו אזרחים עזתים, ואני גאה בזה, כן? שאני בצד הנכון של המוסר. לא, גנץ, אתה התבלבלת, אתה לא בצד הנכון של המוסר. מי שמסכן את החיילים שלנו בשביל אזרחים של האויב, הוא לא בצד הנכון של המוסר. אתם התבלבלתם כולכם. התבלבלתם. אני רוצה שחייל שאני שולח יחזור הביתה ולא מעניין אותי מהאזרחים של האויב, בסדר? זה מוסרי בעיניי. זה צבא מוסרי. כל הקטע של צבא מוסרי שמסכן את החיילים שלו, מטפל במחבלים שלו, מסכן את החיילים באיזה סיר לחץ בג'נין. תגידו, אתם ירדתם מהפסים? תחזירו לנו בשלום את החיילים הביתה. משוגעים.
טוב, התגובה, אם הייתי באמת ביום שאני חלש ועייף, צריך להגיד שהאיש שדיבר עכשיו ירד מהפסים, אבל זה לא חדש. הוא מנסה לעשות פה דלגיטימציה לצהל, למערכת הביטחון, לבני גנץ זה כבר ישן, הם עושים את הדלגיטימציה הזו מ-day one, לא אפוי, לא ראוי, משוגע, מטורף, האיראנים, מהלך בזוי של ביביזם עלוב, שאין לו שום קשר למציאות.
תגיד, אולי תענה כבר, תשים לב, עד עכשיו לא ענית. בזוי, עזוי, מטורף, משוגע, עלוב, כזה. אולי תן תשובה, תפסיק כבר כל היום סופרלטיבים. דבר, יש לך מה להגיב, תגיב. אין לך, אז אל תתחיל כל הזה. עזוי, בזוי, גזוי, פזוי, תזוי. דבר, יש לך מה לענות תשובה, חוץ מביבי אגב. אל תגיד ביבי, חוץ מביבי, תגיד הכל. אבל תשובה, בן, תשובה.
שמע, בחורצ'יק, אני לא עובד אצלך. אתה איש עלוב. אני שמעתי את כל הנאום שלך, שכולו היה הוצאת דיבה אחת גדולה.
תראה, הרי אם אני הייתי אומר לך שאתה איש עלוב, אתה היית עוזב את האולפן,
לא,
כי אתה איש
לא,
נורא
לא,
רגיש.
לא, לא נכון.
אתה נורא רגיש.
לא,
כשאמרתי לך שאתה שקרן, עזבת את האולפן, אמרת לי את זה 1,000 פעם.
אני לא הייתי עוזב את האולפן, אתה יכול להגיד לי שאני שלוב, שבוע שעבר אמרת לי גם
לא רוצה להגיד, חבל תוריד את הרמה של הדיון.
שבוע שעבר אמרת לי גם, שבוע שעבר אמרת לי גם שאני מכוער, ולא עזבתי.
נכון, מכוער.
יפה, נכון. אז הנה, אתה יכול להגיד את זה שוב. אני חושב שאתה לא מספיק חשוב כדי שהעלבונות שלך יעשו לי משהו.
אני דיברתי עליך, מה אתה עושה, אדומיני? מה אתה רוצה בחיים שלי?
הדבר היחיד.
אמרתי, דיברתי לגופו של עניין, דבר לגופו של עניין. עלוב, בזוי, שקור, מה אתה רוצה? אין לך תשובה? אז תגיד, אין לי תשובה.
הדבר היחיד שקצת מקומם, אבל אמרתי, בגלל שהיום אני צמצמתי ווליום, אני אעבור על זה ככה בסוג של חיוך, זה שאתה שוב נושא נאום שכולו עולב, כולו הוצאת דיבה, כולו התעלמות מהמציאות, כולו התעלמות מכל מה שקורה, כולו תרלול, וכשאני מתחיל לענות לך, זה לא מוצא חן בעיניך.
אבל עד עכשיו אתה לא ענית.
נכון, כי אתה איך שהתחלתי...
אתה לא עונה.
נכון.
אתה כמו שאתה אומר על השנאה, כותב תורים על שנאה, כשאתה בן אדם עם התורים, אתם כולכם מלאי שנאה, אנשים מלאי שנאה, אתה וורטר וכל מלאי שנאה, תורים מלאי שנאה, מדברים על החניה ההיא, על הביביסטים, והביביסטים והביביסטים, אין לוטפי שנאה כמוכם. אותו דבר כשאתה אומר עלוב בזוי, אתה רק מעיד על עצמך, הפוסל במומו פוסל.
רק שתסיים עם כל השפך הזה של הזבל, תעדכן אותי שאני אוכל
להתחיל... זה בדיוק מה שאתה עושה, אתה עושה פה שפך של זבל.
וכשתסיים אתה... אבל העניין הוא שפשוט ששנינו צריכים לעשות.
שים לב שעד עכשיו אני דיברתי לעניין ואתה לא מדבר, עוד לא דיברת לעניין.
אבל אתה לא תקבע מה לעניין ומה לא אצלי.
לא, אבל אתה מדבר לא לעניין.
אוקיי, אז אין לך את הסמכות, ואתה לא הרגולטור. אתה הטרול, אתה הביביסט.
בן, אתה לא מדבר לעניין. דבר, דבר לעניין.
אוקיי, אז לא, אז אני רוצה, תשמע, הסברתי לך את זה אלפי פעמים. אני לא עובד אצלך, ואם תהיה עבודה אחרונה בעולם לעבוד אצלך, אני אמות ברעב.
בן, דבר לעניין.
עכשיו, אני מזכיר לך מה, אני מזכיר לך מה קרה פה.
אתה משעמם אותנו.
הקטע של המשעמם, כבר אמרת אותו בשבוע שעבר.
אבל אתה משעמם.
ואגב, זה חיקוי של מה שנתניהו אמר לי, לאור
נכון, נכון, אתה משעמם אותנו.
ברגע שתחליט שאני יכול לדבר בחופשיות, אגב, ולהגיד מה שאני רוצה, לא מה שאתה רוצה, תסמן לי.
הנה, דבר, בבקשה, אבל תעלה לעניין.
לא, אני אענה איך שאני רוצה, זה הקטע.
טוב, אתה לא רוצה. בוא אני אמשיך.
לא, אתה לא תמשיך.
בקיצור, היה סקר.
לא נשמע, לא, 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 לא.
היה סקר בחדשות 12.
זה פשוט לא יקרה.
או שתדבר לעניין או שלא תדבר.
אתה לא תיתן לי תנאים, אתה לא תגיד לי מה להגיד, אני אגיד מה שאני רוצה.
דבר לעניין.
אני אגיד רק את האמת, אני תמיד אגיד אותה.
ברור, רק את האמת.
העניין שלך הוא לא העניין שלי. אתה עושה כך פשוט.
אתה רוצה לדבר לעניין?
אני רוצה להגיד מה שאני רוצה. כשתחליט שזה מתאפשר לי, תסמן. עד אז אני אמשיך להפריע לך ולא תהיה תוכנית.
אוקיי, כל הכבוד, ילד גדול. ילד גדול, קח את הכדור ותגיד אין משחק.
עכשיו תגיד לי, לא, אני לוקח את הכדור, אתה שם לב שאתה נותן לי לדבר?
דבר כבר!
לא, אבל אין תנאים, אני אומר מה שאני רוצה, לא מה שאתה רוצה, נכון?
דבר כבר! דבר לעניין, אתה מחרטט את המוח כבר 10 דקות, דבר!
אינון, לרצוח את ההורים ואחר כך לבקש הקלה בעונש כי אתה יתום, זה פרקטיקה שכבר לא תופסת. אני התחלתי לענות לך.
אבל אתה לא ענית, אתה קיללת.
נכון, נכון, כי מיד קטעת אותי. מותר לי לקלל.
אבל לא ענית, קיללת.
אני אומר, אם אני מקלל, שיתבעו, תתבע אותי. אבל יש לי פה חופש.
מעניין לי, אתה יודע כבר לתבוע אותך.
אז יש לי פה חופש דיבור.
טוב, דבר כבר, אתה משעמם אותנו.
האם אני אוכל לדבר בלי הפרעה ולענות לנאום שלך?
דבר
כבר,
דבר. דבר!
אתה מוכן לענות לי?
יו, איזה נודניק. כן, כן, תדבר, בבקשה.
האם אני אוכל בלי ההטרלה המטופשת הזאת?
דבר כבר, דבר.
אני צריך שתגיד לי שאתה לא תפריע לי.
יו, איזה נודניק אתה.
נכון, אני נודניק.
אתה בן אדם פשוט נודניק, תדבר
ואני
כבר.
ואני מכוער, טיפש ואידיוט ומקלל. האם אני אוכל לדבר בלי שתפריע לי? שאלה פשוטה.
אם תדבר לעניין, אני לא אפריע לך.
אז בבקשה, לכן...
אם תקלל,
אני לא אדבר. כשאתה שופך את דמה של מערכת הביטחון, כשאתה מפזר פה פייק, אני אומר את זה. ואם זה לא מוצא חן בעיניך, אל תבוא. אבל אני לא אנטוש, וזה לא יימשך עד שלא תגיד לי, שאני עכשיו תיתן לי קיו, ואני אוכל להגיד מה שאני רוצה להגיד, להגן על צהל, ועל השבק, ועל הימם, ועל הרמטכ"ל, ועל אלוף הפיקוד, וכל האחרים. אפשר? אחלה מוזיקה בינתיים. שתי כוס מים.
טוב, בקיצור, היה סקר של חדשות 12 בסוף השבוע.
אנחנו לא נעבור לסקר, למרות שאני אהבתי אותו.
53% נגד הממשלה.
53% נגד... מעניין מה תקריא. מעניין מה תקריא על כל אלה שרוצים שהממשלה הזאת תמשיך לחיים.
57%
ולכן, זה פשוט לא יקרה, ואגב, זה גם לא יקרה עם רואיינים. עד שאתה לא תבין שגם לי יש פה זכות להגיד מה שאני רוצה במסגרת החוק.
תגיד, אתה צריך חיבוק?
בזמן שלי.
אתה צריך
אני
חיבוק?
אני קיבלתי הרבה חיבוקים בוויקנד, כן? תהיה רגוע.
נראה
כן.
לי שאתה צריך חיבוק, איזה מישהי שתגיד לך, בינתיים, בין, אני אוהבת אותך.
בינתיים, פסיכולוגית יש לך, אני לא צריך כלום.
כן, אבל...
אני
אבל...
באמת לא צריך כלום. אני צריך דבר אחד פשוט. להגיד פה מה שאני חושב, בלי שיפריע לי, אף אחד, כולל לא אתה. אתה לא הבעל הבית של התוכנית, יש לך פה 50%.
בן.
אתה ממצא אותם יפה מאוד, ואני צריך להגיד, כשאתה מוציא דבר דיבתה...
בתוכנית שלך עם אריה תעשה מה שתקלל את אריה.
לא,
לא אצלי.
לא, אני, קודם כל אני לא מקלל אותך.
התוכנית הזאת...
להגיד ששפכת
לא,
את, שפכת
לא
את דמה
לך.
של מערכת הביטחון,
לא, לא, לא,
זה לא,
לא, לא
לקלל, אלא זה לנקוט...
אני נתת סופרלטיבים אחרים.
נכון, אני חושב שמה שאמרת בתחילת תוכנית עלוב, ואם את חושב שאסור לי להגיד את זה, בוא נבטל את התוכנית.
בן.
כן?
אתה משעמם אותנו.
אתה מדבר בשם עצמך וגם זה בקושי.
דבר כבר.
בהנחה שמה שאתה שותה עכשיו זה לא אלכוהול, אז אפילו גם זה בקושי.
אז אני לא אבזבז אליך אלכוהול, תרגע, יאללה,
לא? סליחה, לא, הוא צריך להגיד לי, סער, שאני אוכל לדבר בלי שהוא מטריל על ההתחלה. אז נכון שעד היום עזבתי, כשזה קרה, והייתה לי סיבה לעזוב, אבל זה לא בא לי לעזוב היום.
אני מחכה שתדבר.
אני אוכל להשלים את המסר שלי בלי שתפריע לי? מה זה כן אתה יכול? זה שר אמר כן אני יכול, לא עינון. לא מצליח להבין, למה אני צריך לשמוע את כל הדברים שהוא אומר, בימים טובים, בימים רעים, בימים של כללות, בימים בלי כללות, ורק אני צריך להיות בן ערובה, ברגע שאני פותח את הפה, כן, ואני חושב שנאמרו דברים עלובים, ואני כאן כדי להגיד שנאמרו דברים עלובים, רק אני צריך לעבור את האירוע הזה עכשיו. לא מבין את זה, לא מצליח להבין את זה. מישהו יכול להסביר לי? שר, אתה יכול להסביר לי? טוב, אני משתף את המאזינים, שער מסביר לי, הוא לא מדבר, הוא נותן לך עכשיו את רשות הדיבור. זאת אומרת, הוא לא מסוגל להגיד את זה בקולו, אבל הוא אומר שאני ילד, אז אני אגיד את זה בקיצור נמרץ.
אני אומר שאתה ילד, אני אומר
שאתה אינפנטיל. אינפנטיל, אגב, אינפנט זה תינוק, אז בעיקרון התרגום המילולי של אינפנטיל זה ילדותי. אם אתה יודע, זה אותו דבר, אני לא לוקח את זה ללב. ואני מוכן להיות גם אינפנטיל. מערכת הביטחון, בניגוד לצוטיו של האובר חוכם הזה פה, שיושב באולפן ממוזג ומסביר איך לתפוס מחבלים, מאז ומתמיד, תמיד, תמיד, נכנסת להביא מבוקשים עם סיר לחץ, לא מורידה טילים על בית מאוכלס בתוך יהודה ושומרון, אלא אם כן כשיוצאים למלחמה, דוגמת מה שקורה בעזה. זה תמיד. עושים את זה כי לא באים להרוג עכשיו 20 אזרחים ואולי בתוכם גם מחבל, אחד, כי לא תמיד יש את המידע המדויק ואת ההפללה על פי כל הכללים של הסיכול הממוקד שצריך להיות ממוקד, והפללה כזו היא מסובכת, היא צריכה לכלול גם סיגינט וגם יומינט ואלף אחד דברים כדי שאנחנו נעשה פעולה שעומד בסטנדרטים של החוק הבינלאומי, אגב בכל הממשלות, כולל 12 שנות נתניהו, אלא גם כי כשאתה הולך להביא את התשתית הזו, אתה גם צריך להביא את המודיעין ולעצור את האנשים בחיים. וזו גם התשובה לגבי זביידי. אני לא יכול להגיד את זה, כן, כי אסור עליי, אבל עדיף לנו שהוא יובא אלינו. ודי לחכים הברמיזה, אין כאן תבוסתנות, אין כאן אהבת מחבלים, תמיד עשינו את זה, האחיין של, איך קוראים לו, אסמאעיל הנייה, קיבל 12 פעם טיפולים רפואיים בתוך ישראל, גם בימי נתניהו, זה תמיד קורה, מערכת הביטחון יודעת מה היא עושה, והאיש פה מולי מנסה לייצר אווירה של כאוס, ושבעצם הצבא והשבק והימם והמודיעין והאמן ואלוף הפיקוד והמסתערבים ודובדבן עובדים בשביל המחבלים. למה? אתם יודעים למה. סיימתי.
יפה, אוקיי, אתה רואה, אתה גם יכול להגיב בצורה עניינית. יש לך את היכולת הזאת, זה יפה. בלי להגיד סופרלטיבים, אתה ילד גדול, כל הכבוד, בן, עשית את זה יפה. אתה רואה, אתה יכול כשאתה רוצה. עכשיו נגיד ככה, קודם כל, אולי להפסיק לבזות את המונח מודיעין, ולבלבל את המוח שיש שם 20 אזרחים, כי לא היו שם 20 אזרחים בבית. היה שם המבוקש. עשו שם מסיר לחץ והראו שם על הבית הזה ושרפו אותו, והראו שם טילים וכל אלה. אז למה לקשקש טויות? למה להמציא כל מיני המצאות? ועם כל הכבוד למודיעין הזה, אולי מישהו יתבלבל. אנחנו קודם כל חושבים על החיים שלנו. אנחנו קודם כל חושבים על החיים של החיילים שלנו. ואם היו מורידים טיל על הבית הזה, אז החיים של נועם רז, השם יקום דמו, היו נחסכים. עכשיו אני אומר, אני לא יודע בדיוק מה היה בסיטואציה הזאת, אבל המצבה הזה קצת איבד אוריינטציה. אם רמטכ"ל מתגאה שהוא סיכן חיילי גולני, בשביל לשמור עוד פעם ועוד פעם על כך שהאזרחים של האויב לא ייפגעו, אז זה בן אדם שאיבד אוריינטציה. והוא אומר את זה שם, ואני אמשיך לעשות את זה, כי אני חושב שככה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו בצד המוסרי של הערכי, של ההיסטוריה, או whatever, או איזה בולשיט אחר. אז לכן כל הקטע עם מודיעין. עכשיו הבנתי, אסור להגיד מה, שאנחנו מעדיפים שזבד יהיה פה בשביל מודיעין, הבן אדם בקושי נושם. מה אנחנו צריכים לטפל בעניין הזה? מה אנחנו צריכים להשקיע בו מיליונים עכשיו בשביל המודיעין של הדבר הזה? אולי יש פה גם עניין של ערכים. אותו דבר עם הסיגריה שנתנו. אולי כל הג'יירו השתבש פה למערכת שלנו, והיא התבלבלה מה זה צבא מוסרי. אתם במשך עשרות שנים הרי שלטתם בתקשורת. בלבלתם את המוח, שיניתם את ה-DNA של הצבא. גרמתם לנו לתת נשק לאויב. יותר מזה, לתת נשק לאויב. הביאו לפה מחבלים, הביאו לו פה מחבלים ונתנו להם נשק. עכשיו תנחשו מה האנשים האלה עושים עם הנשק הזה, ומה הם יעשו עם זה באינטיפאדה הבאה או בהתקוממות הבאה. מי ייפגע מהנשק הזה? תנסו לחשוב, כן? אז אנחנו לא רוצים את זה. לא רוצים את המוסר הזה, זה מוסר נוצרי, כן? לא רוצים אותו, ואנחנו רוצים שנשמור, אבל הבנו את העניין. בוא נתקדם.
אני רוצה רק להזכיר לך שנייה.
שנייה, אני עוד לא סיימתי. היה סקר בחדשות 12.
לא, אבל בנושא הזה, אתה בנושא הזה... לא, כי אתה דיברת בנושא הזה פעמיים ואני פעם אחת.
כן.
אחד, שנועם רז, השם יקום דמו, ושאגב מצטייר כאיש באמת מדהים, נהרג אחרי ביצוע המעצר בירי מ-300 מטר, של צלף, למרבה הצער, ואם אתה בעצם רוצה ולחותר לזה שאסור לנו להמשיך ולהיכנס לילה לילה, אגב הלילה גם נכנסו לשטחים, להביא מודיעין ומבוקשים, ורוצה להמשיך לחנך את צהל, תעשה את זה על הזמן שלך. אני שוב אומר וקובע, הפעולות האלה נעשו בכל צבא ישראלי, תחת כל רמטכ"ל, תחת כל ראש ממשלה. זו הדרך. הצבא שלנו הוא הכי טוב בעולם, הוא לא פועל מהבטן, הוא פועל מהראש, כולל זביידי, אריה אלדד, טיפה יותר ימני מינון, סיפר לי שהוא בעצמו אצל מחבלים, אבל זה תחת אש, עכשיו להביא אותו לבית חולים זה נכס אסטרטגי שלנו, ואני משתתף בצער כולם, המאזינים וינון ואני, הממשלה הייתה אמורה ליפול בשבוע הראשון, היא לא נפלה, אולי היא עוד תיפול, הם צריכים להוציא את זה על משהו, מוציאים את זה על צער.
ברור, יאללה, לא דיברנו על המצב הנהדר שלכם של הממשלה, איזה שבוע נפלא כתבתם בטורים, בטורים בסוף השבוע. איזה שבוע נהדר, רק מה? גם שמרית מאיר חוטפת סנוקרת ביום שישי, אפה מהלשכה. גם מפטרים את כחלון, כן? ועוד אחרי זה בנט...
כוונת קלפון.
קלפון, כן? מפטרים את קלפון, ש... איך קוראים לו? הטייס. מתן כהנה... מתן כהנה מתפטר מתפקידו כשר, חוזר לכנסת כדי שקלפון, כן, הרי מה אתם עושים? אין לכם שלטון, אין לכם מנוחה, אין לכם שקט, אין לכם רוגע, אין לכם, אתם לא יודעים מה ילד יום, אתם לא יודעים מי יפיל את הממשלה הזאת, מה יקרה, מה ילך, מה ילד יום, הכל, כל מיני פחדים והזיות, ומי שאתה מבין, קלפון, הרי הייתה לו הזדמנות להיות גיבור בימין. במקום זה, מה הוא עשה? בזבז את זה, בזבז את זה, ועכשיו גם אכל את הדגים המסריחים וגם גורש מהעיר. אבל הכי מצחיק היה לקרוא את הציוץ של בנט. אני משוכנע שיום טוב ימשיך למלא תפקידים ציבוריים מרכזיים ועוד יפעל ויתרום רמות, רבות למען עם ישראל ומדינת ישראל. תודה רבה יום טוב על הדרך, הרעות, המסירות ועל ההישגים הרבים. אני לא חושב שהמילה רעות בוזתה אי פעם, עד כדי כך שמי שבועט במישהו בישבן ומעיף אותו מהכנסת, מעכשיו להרגע, אומר לו על הרעות. אין גבול לבן אדם הזה, לבנט. חוץ מזה שהוא אמר, היה אומר, קלפון הוא חבר אמת, אמר הכל. פשוט הזיה, הזיה.
תשמע, קודם כל הסיפור של זיוותה של שמרית מאיר הוא באמת מרתק, אני לא בטוח שיש לנו זמן להיכנס אליו. היא לא טסה והיא לא הוצאה, היא התפטרה, היא חיכתה לרגע נכון שבו ירון נפתלי לא נמצא על הקסקס, אלא יחסית חזק, וזה הרגע, כי הוא הצליח להחזיר את רעם לקואליציה, וכל התוכנית עם הפגנת המיליון שהייתה אמורה להיות ביום ראשון לקראת שובה של המשפחה למקום הטבעי שלה, לא קורית. מה שמסביר קצת הטנטרום של הבוקר, לגבי קלפון, כן, נפתלי בנט רוצה לייצב את הקואליציה, בקלפון הוא לא בטח עד הסוף, בסילמן הוא בטח ויצא פיטה, בשיקלי הוא בטח ויצא פיטה, והוא החליט להפיק לקחים ולא לצאת פיטה. מהלך קר פוליטית, נכון פוליטית, קלפון הודה לו, ואני חושב, אתם תנסו הרי עכשיו לסכסך, אבל סבבה. כן, אבל אני אשמח אם אתה גם הפעם תנסה לתת לי להשלים, בלי הצחוק האינפנטילי הזה, תודה. לא, אני פשוט חוזר על המילים שלך. עכשיו לגבי הסקר שציינת, באמת הציון של הטיפול במלחמה בטרור הוא רע, 57-32, וזה אגב בכל התמודדות עם כל גל טרור.
ברור.
זה פחות או יותר הציון שמקבלת ממשלה מכהנת, אבל יהיו עוד כמה דברים שבדקו בסקר הזה, אני מקריא לכם. מבין האפשרויות הבאות, מה אתה מעדיף שיקרה? 40% מעדיפים שהממשלה הנוכחית תמשיך לכהן, 28% מעדיפים שתקום ממשלה בכנסת הקיימת בראשות, בראשות נתניהו, ו-25% מעדיפים שתהיה בחירות, שיהיו בחירות. אבס טוען שקיבל פניות מהליכוד להצטרף לקואליציה, בליכוד מכחישים למי אתה מאמין, 42% לאבס, 33% לליכוד. אגב, לליכוד זה לא מדויק, כי למיקי זוהר שלנו הייתה פליטת פה אצל אופירה וברקו ביום שישי, והוא אמר בקולו שנכון, זה לא רצינו להקים איתם קואליציה, אלא להקים ממשלה בהימנעות רע"מ, שזה מה שאנחנו אומרים. אגב, דבר מעניין, אחרון, זה השאלה אם מפלגות הימין בקואליציה התמודדו יחד, מי צריך לעמוד בראש? שימו לב, מקום ראשון נפתלי בנט 20%, שני גדעון סער 19%, ושלישי אביגדור ליברמן בפער 15%. שזה אותי מאוד מעניין, כי אני תמיד שאלתי את עצמי על יחסי הכוחות בין החבר'ה האלה. כן, זהו.
אוקיי, טוב, בוא נסיים את זה, את הסאגה הזאת, רק נגיד ככה. א', בסקר האחרון שאמרת, איפה עוד 50%? 15% פה, 20% פה, 19% זה 39, ועוד 15, כן, זה 54. איפה שאר, כל השאר לא רוצים אף אחד מהם, זה מעניין.
הסקר מזויף.
דבר שני, לא, לא מזויף, אני רק מפרש לך אותו, כאילו,
בצורה נכונה. אתה מדבר רגע שנייה על עכשיו השלושה?
לא, כן, כן, על השלושה.
לא בסדר, זה יחסי כוחות פנימיים, בסדר. זה לא באמת חשוב.
אוקיי, אז באמת הגיעו לתשעה, הגיע ל-19% תמיכה. כל הכבוד על ה-19% תמיכה בנט, וגידון עם 18%
תמיכה. לא, נשמה, זה לא 19% תמיכה אפילו, אתה לא מבין את הסקר.
בסדר, זה כן.
הוא
זה...
לא, לא, הוא לא בודק. הוא שואל... מי אתה רוצה מבין שלושתם?
נכון, נכון.
אז זה לא, אין לזה שום פקטור בכלל.
והם הגיעו ביחד ל-54%, כלומר ש-46%,
אינון, אתה מבזבז על זה זמן מיותר.
46% לא רוצים אף אחד מהם.
אבל נכון? אתה, על זה לא, על זה לא השאלה בכלל. הסקר אבל... הזה, השאלה הזו באה לקבוע, לא באה לי להגיד שעכשיו 80% בעד אחד מהם. טוב. בקטע של ביניהם, אוקיי.
הכל
אוקיי.
ברור, בסדר.
אני אפילו לא יודע אם לגבי, השאלה הזאת תשאלה בקרב הימין או לא.
לגבי התמיכה, מה אתה רוצה? נכון, 40% אמרו שהם רוצים שהממשלה תחזור, אבל 53%, כן, שזה 25% ו-28%, חלק רוצים בחירות חדשות וחצר רוצים ממשלה של נתניהו, 53% לעומת 40 לא רוצים את הממשלה הזאת. אז במה אתה מתגאה? לא הבנתי.
אני מתגאה בזה שהקבוצה הכי גדולה,
רוב הציבור לא רוצה את הממשלה הזאת.
הקבוצה 40% רוצים את הממשלה הזו, ו-28% רוצים ממשלה חלופית בשם נתניהו.
ו-28%,
25% זה נתניהו.
ו-25% רוצים בחירות חדשות.
נכון, אבל זה לא נתניהו, זה בחירות.
כן, אבל הם לא רוצים את הממשלה הזאת.
תשמע, הקראתי את הנתונים איך שהם. אם יש לך עליהם פרשנות אחרת, סבבה, הכל בסדר.
טוב, בסדר. יאללה, בוא נסיים את זה. כותרות וואלה. משפחת הלוחם נועם רז שנפל בפעילות בג'נין, תתרום את איבריו. רז היה חתום על כרטיס אדי, ואשתו אפרת מילה את רצונו לתרום איברים. קרניות עיניו יושתלו בחולים הממתינים להשתלה בבית החולים רמב"ם. ארצות הברית, לפחות 10 הרוגים בירי בסופרמרקט בבאפלו, היורה נעצר. הותר לפרסום, מחמוד חיר דין הוא קצין שנהרג במבצע הסודי בחאן יונס ב-2018. אפרטוש, תני לנו קצת דיווחי תנועה. שלום לשר החקלאות עודד פורר.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
אין תלונות, ברוך השם.
דיברנו
יותר
פה...
טוב, יותר טוב משניכם, לפי איך שנשמעתם בתחילת השעה.
לא נכון, תדע לך, זה טעות טופטית.
לא, בן זה קבוע אצלו יום ראשון בבוקר, הוא גם לא ישן בלילה, הוא טיפה עייף.
אני הכי מבסוט שהייתי הרבה זמן, תירגעו שניכם.
זה גם... האמת שברור לחלוטין ששניכם נהנים מכל רגע.
הוא גם הכי מודע לעצמו שהוא היה אי פעם.
כן.
תגיד לי, פורר, דריינו פה לפני איזה כמה ימים, איזה חקלאי מהלולנים בגבול הצפון, שהוא אומר, אתם הולכים להשמיד שם את כל המפעל, כי אתם רוצים עכשיו בגלל תקנות חדשות, שכל אחד שם ישקיע איזה 500,000 שקל, ואין להם איפה להביא את הכסף הזה.
אגב, התקנות סבבה, אני מאוד בעד, השאלה היא למה הם צריכים לשלם את זה מכיסם.
יש פה בלבול של הרבה מאוד דברים בתוך האירוע הזה. קודם כל, אגב, שבוע שעבר בדיוק גם פורסם דוח מבקר המדינה על הענף הזה, ענף הלול. צריך לזכור שבגלל הזנחה של ה-15 שנה האחרונות, למרות שהממשלה ידעה שזה המצב, ידעו שצריך לעשות את זה, גם אותם לולנים ידעו שהם חייבים לעבור שדרוג. אנחנו נמצאים במצב של למעלה מ-90% מהלולים אינם עומדים בתקנות של השירותים הווטרינריים, מתנהלים ללא רישיון עסק, עם אחוז סלמונלה גבוה, מה שמחייב שינוי. עכשיו יש פה שני שינויים שאנחנו עושים. האחד הוא באמת הוצאת הלולים מתוך היישובים, והשני הוא שאמרנו שכל לול חדש שבונים יהיה לול ללא כלובים. הכוונה היא פשוט לציב את מדינת ישראל באותה שורה עם מדינות העולם המתקדמות. לצד זה אגב מוצאים גם מענקים וגם סיוע. לצערי, ההנהגה של הענף רוצה כל הזמן רק לשמר את המצב הקיים. והרי היוזמות האלה עולות כבר שנה אחרי שנה. ההנחיות האלה של השירותים הווטרינריים כבר ניתנו לפני למעלה מ-12 שנים, ובכל שנה אף אחד לא מיישם את זה. תמיד הם מצליחים באיזשהו לחץ פוליטי עם הרבה מאוד לובי לדחות את היישום. אני יודעתי כבר לפני למעלה משנה, אמרת להם, חבר'ה, התוכנית הזאת תצא לדרך, אני לא הולך לגעת בהנחיות השירותים הווטרינריים.
אבל מאיפה הם יביאו את הכסף?
כסף, זאת הבעיה, הכסף.
אני אומר שוב, הם מרוויחים כסף מהעסק הזה. צריך לזכור שמכסה המשמעות שלה היא רווח. כשאתה מקבל מכסה ביציאתה לא יכול, לא בן ולא עינון, אתם לא יכולים, אלא אם כן תקבלו מכסה כשמועצת הלול מחלקת מכסות.
אנחנו מקבלים מכסה ועוברים עליה. תגיד, אבל תראה, עוד פעם, אני מסכים עם כל מה שאתה עושה בקטע של הרפורמה, אבל כשאתה בא לאנשים ואומר שצריך לעשות מהלך שעולה 500,000 שקל, וזה לא, עם כל הכבוד לרווח, הלולנים הם לא מיליונרים, אין להם 500,000 שקל מוכן לצורך הזה, אתה יכול למוטט אותם. האם אתה מציע להם אפשרות שהמדינה תעזור, תלווה, תשתתף משהו?
בוודאי, אני אומר שוב, זה בדיוק מה שרציתי לעשות יחד עם ההנהגה שלהם, שלא מוכנה להגיע לשום סיכום ולשום הסכם במובן הזה. הם רק רוצים להשאיר את המצב הקיים. מבחינתם, הם רוצים סיכום שאומרים, בוא נדחה בעוד שנתיים את יישום התקנות.
לא, הם רוצים שהממשלה תממן את זה. הם רוצים שהממשלה תממן את זה.
אז אני אומר שוב, יש תקציב לטובת העניין, גם בתקציב המדינה, לטובת השקעות, גם לטובת רכש מכסות, לאלה שרוצים לצאת מהענף. אם יש עכשיו, אני יודע, את אותה אלמנה או אותו אחד שכבר לא מסוגל להחזיק את הלול ורוצה לצאת, גם כאן דאגנו למתווה שהוא מתווה יציאה. לצערי שוב, ההנהגה שלהם לא מוכנה, אבל לשים את זה ולהגיד...
למה לא לתת להם כסף? מה הבעיה? אתם מתגאים שהמצב הכלכלי הבאתם אותו למצב נהדר, שיש מלא כסף בקופה? תנו כסף!
כנראה שלא הסברתי את עצמי טוב, אינון. יש כסף, רוצים לתת את הכסף, אין מי שמוכן לקבל, כי רוצים, הצד השני רוצה להשאיר את המצב הקיים.
אני אומר שוב,
המצב הקיים לא יישאר מבחינתנו, זה חד וחלק.
טוב, מה הנושא הבא?
אילת, לא?
אילת, יש לך איזה אירוע שם, נכון? איזה רפורמה, איזה החלטה, איזה משהו?
היום אנחנו הולכים להעביר...
רגע, עכשיו דווקא אתה נעלם. דווקא עכשיו אתה נעלם. נכון?
עכשיו אתם שומעים טוב?
קצת יותר טוב.
היום אנחנו הולכים להעביר החלטת ממשלה היסטורית בממשלה, שנוגעת לעיר אילת והפיכתה למרכז מחקר בינלאומי למזון מהים והמדבר. יש פה תוכנית אסטרטגית שלמה שרואה את העיר אילת כעוגן, לא רק כעיר תיירות, שאגב שם היא נמצאת בנחיתות הרבה פעמים אל מול השכנות שלה מבחינת מחיר, כי הים אותו ים והשמש אותה שמש, אבל מבחינת מחקר ויכולות המחקר שלנו שם, גם כשאנחנו רואים את משבר האקלים ואת המדבור שמתרחש ברחבי העולם, יש לנו כאן יתרון ענק. אנחנו הולכים להשקיע שם כ-170 מיליון שקל על טווח של 5 שנים, לקחת את מוקדי המחקר הקיימים שם ופשוט להעצים אותם עם יצירת מנהלת שגם תבנה תוכנית אסטרטגית למזון מהים על כלל מדינת ישראל, כולל הים התיכון. פעם ראשונה שמדינת ישראל מסתכלת על הים כמשאב לחקלאות ימית, שממנו אפשר לפתור הרבה מאוד בעיות מזון, לא רק למדינת ישראל, אלא לעולם כולו. מדובר בתוכנית בינלאומית, יש כבר שיתופי פעולה גם עם אוניברסיטאות אמריקאיות לטובת העניין, והכוונה היא לייצר ערך מוסף לעיר אילת ולחבל אילות, שיאפשר להם באמת להיות כמרכז שעומד בפני עצמו. זה חלק מהפעילות שלי גם במשרד החקלאות, גם במשרד נגב גליל, שהופכת את האזור הזה להרבה יותר מרכזי, עם השקעה מאוד מאוד מסיבית.
זה נשמע נהדר, זה נשמע אבל גם כמו סיסמה. אתה הולך עכשיו לשים שם כסף, או שאתה רק תוקע אבן פינה כמו רוני מילול לרכבת הקלה בתל אביב ב-1934?
אנחנו לא תוקעים שום אבן פינה, המתקנים קיימים. המכון לחקר הימים ששייך למכון וולקני נמצא שם. המרכז הבין אוניברסיטאי נמצא שם. אנחנו פשוט מגדילים להם תקציבי המחקר.
קודם כל, שיהיה בהצלחה, זה יפה מאוד.
דרמטי.
ואיך התחושה להישען על שונאי ישראל ואנשים שמחבקים מחבלים בממשלה ולהיות תלויים בהם בשרידות, בזה שאתה שר, שבעצם אתה תלוי בתנועה האסלאמית, אתה מרגיש נוח עם זה?
אני חושב שהממשלה הזאת, זאת הממשלה הכי אוהבת לישראל שהייתה בשנים האחרונות, בוודאי ברמת הפעולות שלה וגם ברמת האמירות שלה. אני חייב לומר שכממשלת אחדות שמציגה את כל החברה הישראלית מן הקצה אל הקצה, אנחנו עושים פה דברים מדהימים. ואגב, מבחינת מדיניות ביטחונית ומבחינת
האקטיביות שלנו בנושאים האלה, אנחנו עושים את זה... לפיד אמר שאתם תשענו גם על המשותפת.
אופר כסיף, מי שנשען עליו הוא יושב ראש האופוזיציה. אופר כסיף...
לא, לפיד אמר בשבוע שעבר, סליחה שנייה, לפיד אמר בשבוע שעבר שהוא אין לו שום בעיה, שזה בסדר, שתשענו על המשותפת.
הוא לא אמר את זה.
רק חשוב להדגיש אינון, כשנתניהו סופר את 61 האצבעות שלכאורה איתם הוא יפזר את הכנסת, זה מה שהוא הבטיח לעידית סילמן, הוא סופר גם את 6 האצבעות של איימן עודה, עופר כסיף, אחמד טיבי.
לנתניהו מותר, למה אתה לא מבין שלנתניהו מותר?
לכן אני מסתכל עכשיו על מה, אני מסתכל לא על זה, מסתכל באמת על מה הממשלה הזאת עושה, ואתה יודע מה, גם ברמה הביטחונית, לצערי אנחנו...
לך יש בעיה לשאלה למשותפת?
שנייה, אינון.
יש לך בעיה? אז זאת מה הממשלה עושה.
אני שואל אותך,
אני שואל אותך אם אתה מוכן להישאר למשותפת.
אני רוצה להסביר לך מה עושה הממשלה הזאת שלא עשו קודמותיה הרבה מאוד שנים. ובסוף השבוע לצערי נהרג בפעילות מבצעית לוחם ימם. וזה אחרי שהממשלה הזאת הכריזה על הימם אחרי הרבה מאוד שנים שלא הייתה החלטה, פשוט עדיפו לא לקבל החלטה, על הימם כיחידה הלאומית ללוחמה בטרור של מדינת ישראל. ומאז במהלך החודשים האחרונים היחידה הזאת עשתה הרבה מאוד מבצעים ששמענו עליהם, והרבה גם שלא שמענו עליהם בתפיסת מבוקשים. היכולת שלנו דווקא בממשלה הזאת, להילחם בטרור, להילחם ולהוריד באמת בכל מקום שאנחנו מרגישים שיש צורך להכביד את היד,
באמת כל הכבוד שאתם נלחמים בטרור,
כולל,
אתה יודע מה, זה כבר לא מובן מאליו, אם אתה צריך לציין את זה, כל הכבוד שאתם נלחמים בטרור, באמת,
ברור שזה לא מובן מאליו,
ממש מדהים, איזה יופי,
הקודם ברא,
אתם נלחמים בטרור, ממש יפה.
העובדה, אינון, אל תתרגז, אבל העובדה היא שהממשלה הזאת הפסיקה להעביר מזוודות דולרים לחמאס כפי שנהגו,
ופתחה את כל השערים,
הממשלה הזאת, הממשלה הזאת הורסת בתי מחבלים, הורסת בתי מחבלים בקצב הרבה יותר מהיר לעומת מה שקרה בפעמים הקודמות. הממשלה הזאת מקבלת החלטות, מה שאגב לא קרה פה הרבה מאוד שנים, וזה השינוי. לכן אתה רואה גם את הכלכלה פורחת, לכן אתה רואה את המדינה הזאת מתפקדת, ואתה רואה גם את היכולת שלנו להילחם מול גלי טרור. די לנו בלהסתכל, רגע, די לנו בלהסתכל, די לנו בלהסתכל איפה היינו לפני שנה מבחינה ביטחונית, ואיפה אנחנו נמצאים היום.
אני רוצה רגע להעביר משהו, לפני השאלה של אינון.
היו פה 19 נרצחים, אני מזכיר לך,
לפני השאלה של אינון, צריך להעביר משהו, כי אפילו עמית סגל עשה את זה. הוא לא אמר שהקואליציה תישען על המשותפת, הוא אמר שכל הממשלות היו להם שיתופי פעולה גם המשותפת, וגם הממשלה הזאת תעביר החלטות.
המשותפת היא יחסית חדשה, הממשלות
ישנות
לא היו.
לא, למה לא? מה, הוא לא פיזר את הכנסת? מבקר מדינה היום משותפת, פיזר את הכנסת,
שיהיה ברור, בכנסת הזאת,
בלי סוף, וגם הממשלה הזאת תעשה את זה.
בכנסת הזאת היחידים שנשענים על הרשימה המשותפת, יושב ראש האופוזיציה ואריה דרעי, שעושים הכל יחד איתם כדי להפיל את הממשלה הזאת.
תגיד, אתה בממשלה עם התנועה האסלאמית.
אנחנו בממשלה עם מפלגת רע"מ, חלק מהממשלה. אגב, אני חייב לומר שלראות את מנסור עבאס אומר על מדינת ישראל שהוא מכיר בה כמדינה יהודית ושאין לו שום כוונה לשנות את זה, אני חושב שיש פה אירוע שהוא אירוע משמעותי.
ואת ווליטה שאומר שזה הפרצוף של הכיבוש.
צריך לציין את זה, ואני מסתכל בסוף היום גם לא רק על הדיבורים של החברים בתוך הממשלה הזאת, אלא באמת על המעשים שלה. הייתה לי ממשלה, הייתה לי ממשלה עם הרבה מאוד דיבורים ומעט מעשים.
לאן הגיעו, לאן שאתם ניסיתם להגיע, וסמוטריץ' מנע מכם, בדיוק לאותו מקום הם הגיעו.
עודד פורר, רחמי עליך, לאן הגעתם? טוב,
אנחנו נמצאים, אני אומר לך, אנחנו נמצאים במצב שאנחנו מצילים את מדינת ישראל לא פחות אחרי כמעט עשור של חוסר
יכולת. בגלל זה רוב הציבור לא רוצה אתכם, בגלל מרוב שהצלתם את מדינת ישראל, רוב הציבור לא רוצה אתכם בממשלה.
בסוף מי שמתייבש למוות באופוזיציה זה הוא.
בהתאם לדמוקרטיה הישראלית, כשיהיה רוב שלא ירצה אותנו, תקום ממשלה אחרת.
אוקיי.
אין כזה כרגע.
עודד פורר, שר החקלאות, תודה שדיברת איתנו.
תודה, עודד.
תודה, שיהיה יום טוב.
אתה מבין מה אני אומר?
לא תמיד. כמה זמן? נשארנו לך זמן?
חצי דקה.
לא, מה יש לנו שעה הבאה? בוא נהיה רגע רגילים, בוא נעשה פרומו לשעה הבאה.
יש את הרב ברק אוקאבי, חבר של נועם רז, זכרו לברכה, ויש לנו את רונן מנליס על...
שחרור שמו של הגיבור שנפל בחאן יונס ב-2018.
כן. וגם נדבר קצת, אם נוכל.
טיפה, טיפ טיפה.
אינון מגל ובן כסבית.
1-2 אז בגלל שדיברנו על לפיד בשעה הקודמת, בוא נשמע מה הוא אמר בעבר, איזה משהו קטן כזה בשביל הכיף לפתוח את השעה השנייה, בבקשה.
לא ייתכן שאנשים שנבחרו במדינה דמוקרטית ילכו לעשות כבוד לטרוריסטים. במוצאי שבת, תודה רבה, בצאת השבת אני עומד להוציא מכתב, אני ומפלגתי, ליועץ המשפטי החדש לממשלה, אביחי מנדלבליט, שמכיר את החומר הזה היטב, היות והיה פצר, ולהגיד לו שצריך לפתוח בהליך שיבדוק אם עצם הנוכחות של חברי הכנסת הערבים שם היא לא הסתה ותמיכה בטרור, וצריך לעמוד מול הדבר הזה ולהוקיע אותו בכל לב.
יפה, ומה בסופו של דבר? הוא יושב עם רע"מ בממשלה. אגב, ווליד טאהא התראיין הבוקר ברדיו אנס ואמר שהפיטורים של קלפון זה בגלל שהוא עלה להר הבית, מה שצויץ בטוויטר נדידתי לי על ידי ברדוגו, אז ווליד טאהא מאשר את זה. ועכשיו הוא גם אומר שאין לו בעיה להישען על המשותפת, כי כאילו כולם בטח נשענו על המשותפת. ברור, ממשלות שלמות הוחזקו פה על ידי המשותפת, כמו שאתם מתכוונים לעשות פה, להעביר תקציב וכל הדבר הזה. אבל הגיחוך הוא אינסופי, הוא פשוט אינסופי. מה אפשר לעשות? כי כשאופר כסיף מרביץ לשוטר, ואחמד טיבי גורם למישהו שהמשטרה רוצה לעצור לברוח, ואיימן עודה הולך לבקר את המחבל מחבל ברמב״ם, כן, כשהוא מדבר על תומכים במחבלים, אז הכל פה זה בדיחה, והם הביאו אותנו לנקודת השפל בציונות, באמת נקודת שפל, נקודת שפל בציונות, אבל ברוך השם, זה ישתנה, אנחנו נשנה את זה.
כן, רק הטנטרום הוא נעוץ בעובדה שהייתם בטוחים שאתם תשנו את זה השבוע, ושוב זה נגמר ביבבה, ויכול להיות שמתישהו תשנו את זה, אבל כרגע זה לא קורה, אז מה שנשאר לכם זה לפטפט את עצמכם לדעת, ולפזר פייק. אני חושב שנפתלי בנט לא פיטר את קלפון, כי הוא עלה להר הבית. זה אפילו מגוחך מכפי שצריך להכחיש את זה. זה שעכשיו כולם רוצים לגזור קופון שיהיה להם לבריאות. נפתלי בנט, הוא לא פיטר אותו, הוא יחזיר את מתן כהנא לכנסת, הוא יעשה מאמצים להחזיר גם את קלפון לכנסת, והוא עשה את זה כי הוא רוצה לשרוד פוליטית. אני לא אמנה פה את כל רשימת האנשים שגורשו, הורחקו, הושמדו, או חוסלו, מגילד ארדן, דרך משה כחלון, דרך איציק מורדכי, יש עשרות של זה שאסור להזכיר את שמו, כי הוא לא רלוונטי, למעט העובדה שיש לו 74% בסקרים. ברשותך, אבל לעומת זאת, אני כן אספר על סוף הציונות, באמת, כאילו, אני שמתי לב, מישהו פה בעוד השעון עכשיו מניף את דגל התנועה האסלאמית, לגבי פרסום בישראל היום של אריה דרי. אריה דרי העביר בשנים האחרונות במשרד הפנים 34,448 דונם מרשויות יהודיות לערביות. סוגריים, אני אישית חושב שצריך להעביר וצריך להתחיל לתקן את העיוות של הרשויות הערביות. אין אזורי תעשייה, וזו אחת הסיבות לזה שהם מתפרקים ופושטים רגל. צריך להעביר על פי ההמלצות של דרגי המקצוע. יכול להיות שאריה דרי עשה את זה, אבל הוא העביר 34,000 דונם מ-2016 עד 2021, והילד שקד שנכנסה למשרד הפנים הורידה מאוד את קצב העברה, היא עד עכשיו העבירה רק 3,000, אם תחלקו את זה לשנים, אגב מתוך ה-3,000, 1,000 עברו לחורפש, שתכף נדבר עליה, ועוד 1,000, עוד 900 ומשהו עברו בכלל מרשות ערבית לרשות ערבית. אז לפחות בקטע הזה של אובדן הציונות קצת מצמצמים את זה. כזכור, אמרנו את זה שעה קודמת, כל הממשלות, בעיקר נתניהו, הביא את זה דרגה של אומנות, שיתפו פעולה עם המשותפת, העבירו החלטות, העבירו תקציבים, אישרו את מבקר המדינה, פיזרו את הכנסת בקולות המשותפת. את הכותרת שנתניהו הציע דרך נתן אשל לאחמד טיבי ואוסמה סעדי להצטרף אליו ולהציל את שלטונו, אני לא אקריא לכם פעם נוספת.
אדוני, נתניהו לעולם, מעולם, מעולם, לא הייתה לו ממשלה שלא יכלה להעביר הצעת חוק להקמת מדינת ישראל. פה יש ממשלה, פה יש ממשלה, שאם הייתה עולה הצעת חוק להקמת מדינת ישראל, היא לא הייתה עוברת. פה יש ממשלה שכל מה שקשור לביטחון, לציונות, היא לא יכולה להעביר. זה המצב של הממשלה. אז אתה יכול להגיד ביבי, נתניהו, אבו יאיר, אבא של יאיר, בעלה של שרה, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. לנתניהו אף פעם, כן, לא הייתה לו ממשלה כזאת אנטי-ציונית, שתלויה בחסדים של הערבים כדי להעביר חוקים, ואז היא צריכה לבוא ולהתחנן למפלגות באופוזיציה שיצילו אותה מעצמה. לא היה דבר כזה. אף פעם לא היה דבר כזה. לכן אנחנו נמצאים באירוע חדש, וכל הניסיונות כל היום להגיד נתניהו, כן נתניהו, לא. תקשיב מה האוזר אמר, כן, לפני הבחירות. תקשיב, האנשים האלה שיושבים היום עם רם, תקשיב מה הם בעצמם אמרו לפני הבחירות.
יש כאן ראש ממשלה, שבשל ענייניו האישיים, עושה הליך גיור מומרץ ומואץ לרשימה, שהייתה מחוץ לקווים עד הבחירות האחרונות. בנימין נתניהו, בשביל עניינו האישי, אם יהיה צריך חוק חסינות, הוא יכלול את מנסור עבאס, זה הדבר היחידי שמעניין אותו. תראי את ראש הממשלה שלך שהולך להקים ממשלה עם מנסור עבאס, נגיד אין ברירה. חוק חסינות, חוק צרפתי, כולם קשרים, את יודעת את זה. והנזק הוא נזק היסטורי.
במשך שנים פשוט בלבלתם את המוח, על שטויות, על הבלים. איזה חוק חסינות, איזה חוק צרפתי, איזה הסדר טיעון, איזה הבלים, איזה שטויות. עכשיו ליברמן מצייץ לפני 10 דקות, ישנה סתירה מובהקת בין חוק הלאום בגרסתו הנכחית לכל דברי השטח לגיבור ישראל סגן אלוף מחמוד חיר הדין, זכרו לברכה. זו הזדמנות לתקן את חוק הלאום ולקבע את מגילת העצמאות כחוק יסוד. אני קורא לאופוזיציה ולקואליציה לחשב מסלול מחדש, ובמקום להסתפק במילים כמו אחים לנשק, לחברה הדרוזית לעשות את הנדרש. מה אתה מבלבל את המוח, ליברמן? פתאום נהיית פמיניסט, אתה דואג לימי חופשה לאבות שנולדו להם ילדים. תראה לאן הגעת, עכשיו גם חוק הלאום, מה הדרוזים רוצים פה, מקבלו פה זכויות לאומיות? מה זה קשור? אי אפשר לשבח אותו ולהגיד לא, ולהגיד שרק לעם היהודי יש פה זכויות לאומיות? לאן הגעתם? לאן הגעתם? זה מרץ. זה חדש, ליברמן, כאילו, מה קרה לכם? זה פשוט לא יאמן. את מה, את הכל תכשירו? אין שום ערך. אין שום יסוד, אין שום בסיס. כל מה שאמרתם הפוך. כמה אפשר? זה פשוט לא יאמן. מדהים.
טוב, משתף את צערך בכל זאת. תשמע, קודם כל לגבי הכרזת המדינה, אני מזכיר לך שאם נתניה היה ראש ממשלה, היא לא הייתה מוכרזת. מכיוון שאבא של נתניהו, פרופסור בן ציון נתניהו, כשהיה ויכוח על הצעת החלוקה עוד לפני ההצבעה, ארגן רשימה של רוויזיוניסטים, והם קנו עמוד בעון תואפות בניו יורק טיימס, וקראו לבן גוריון ולישראל, שעוד לא הייתה קיימת, להגיד לא לחלוקה. כי אנחנו מגיע לנו הרי הכל, אנחנו צריכים מפה ועד הפרט והחידק, אלא אגב גם אני בעד. אבל הגישה של מפאי הייתה להגיד כן לכל מה שיתנו לנו, העיקר שיתנו לנו להקים מדינה, מזלנו, שנתניהו לא היה שם אז, כי היא לא הייתה מוקמת. הוא הרי עשה בכל עוד אביב היה בחיים מה שאביב אמר. שתיים, ב-48, בהכרזת המדינה, החרדים היו מצביעים נגדה. אנחנו בעיצומו של תהליך מרתק, ששווה לא תוכנית אחת אלא שבועיים של שידור, שהם יותר ויותר מתקרבים לציונות, ועדיין חלק גדול מהם לא היו מצביעים, יהדות התורה הייתה אולי נמנעת. שלוש, והאחרון, כשנתניהו לא היה באופוזיציה, האופוזיציה הייתה משתפת פעולה בחוקים ציוניים. אין ספק שהייתה משתפת פעולה גם, האופוזיציה, אני מכוון הציונית. מה שאני לא בטוח לגבי הליכוד, אם ההצעה הזאת הייתה עולה מחר, והיה צריך לבקש מהליכוד להצביע בעד, הוא היה מצביע נגד, ובלבד שנתניהו יחזור לשלטון. ולמה אני יודע את זה? מהסיבה הפשוטה, שזה מה שקרה עם חוק האזרחות, שהוא חוק חיוני מאוד 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 להקמת המדינה, לביטחון המדינה, למה שאתם רוצים. ואסיים בתזכורת של מה שסיפר ראש מועצת כפר קסם לנדב ויאל ביום רביעי, זה שיומיים לפני הקמת הממשלה התקשר נתן אשל ואמר, לא, לא, אל תעשו את זה, תנו לנו עוד 48 שעות, אם לא תעזרו לו להקים את הממשלה, אנחנו נבטל את חוק קמיניץ. אגב, הם היו מבטלים את חוק קמיניץ, מאיפה אני יודע? כי נתניהו עצמו אמר את זה בסרטון שאני פרסמתי, נתן הוראה למנכ״ל משרדו להפסיק לאכוף, אגב, הוראה לא חוקית, ראש הממשלה לא יכול להפסיק לאכוף את חוק קמיניץ, אבל מה שיקרה את הציוץ של אביגדור ליברמן הוא הסיפור האמיתי הבוקר, זה ציוץ מטלטל, צריך פה לתקוף את ליברמן ולהגיד שחוק הלאום עבר גם בקולות ישראל ביתנו, יש פה שינוי מדיניות, הוא בעצם אומר הנה לנו הדרוזי הזה, הגיבור ישראל הזה, הסגן אלוף הזה. אני אגב בעד מה שליברמן אומר, רק שהוא מתהפך, לקחת את מגילת העצמאות, אי חוק היסוד האמיתי, על סמך המגילה הזו אנחנו נלחמנו פה, נהרגנו פה, שפכנו פה דם, הקמנו פה מדינה יהודית, היא מספיקה לי כחוק לאום, ובלבד שכל אלה שמרגישים שהם ישראלים, גם אם הם לא יהודים, בלי כמובן להתחיל אפילו לפגוע בזה שאנחנו ראינו ונשארנו מדינה יהודית, אפילו מנסור אבס מבין את זה כבר.
ליברמן הוא מתהפך ידוע, זה מן המפורסמות, כן? איך הוא קורא לזה? תרנגולים? תרנגולים, כל הדבר
אתה
הזה.
אתה חושב את עצמך לדיבה עכשיו.
מה זאת אומרת?
כי אם אתה, הוא יכול לחשוב, לטעון שאתה אומר, לא התכוונת פוליטית, תרנגולים, אתה יודע למה
הוא
מתכוון?
לא, אני מתכוון פוליטית, שהוא מתהפך פוליטית.
כן, זאת חשוב לי שלא תתאבה.
לא, אבל יש איזה שם ברוסית למתהפך, לא?
לא זוכר, נו, זה מה שהיא אמרה.
פצ'ולי, פצ'ולי, אני יודע, משהו כזה. אבל בוא נגיד, לא נפלתי מהכיסא, שזה מה שקרה לו. לא נפלתי מהכיסא, אחרי שימינה פנתה לוועדה להדיח את רם מהכנסת, ואחרי זה הכניסה אותה לקואליציה, וכל מה שאנחנו בוקר וערב אומרים כמה הם מתהפכים וכמה הם הפוכים, עושים הכל הפוך, אומרים הכל הפוך, אז מה התפלא? אבל על זה אמר רבי יהודה החסיד, אם תראה דור שמנהיגיו רעים, דע לך לפי שהיה להם מנהיג טוב והיו מבזים אותו. וזה בדיוק מה שקרה פה. היה פה מנהיג טוב, היה פה מנהיג גדול, היה פה מנהיג משכמו ומעלה שלקח את ישראל להישגים פנטסטיים והקפיץ את ישראל לרמה העולמית, לפסגה של הרמה העולמית, וזה מה שעשיתם לו, ובגלל זה קיבלנו את המנהיגים הרעים האלה. זה פשוט מנהיגים רעים, אפילו במילה שלהם, בכל קנה מידה שתבחן את זה, אפילו בקנה מידה של לעמוד במילה של מה שהם אמרו, הם מקבלים ציון נכשל. מה זה נכשל? אפס. פשוט חבורה של אפסים. וכל המהפך הפוליטי הזה קרה, בגלל שהעלילו על נתניהו עלילת שקר על שוחד, כי לא היה שוחד, וזה כבר ברור שהכתב יישוב על שוחד קרס. אין, נגמר. אי אפשר לתקן כתב אישום כל היום. נגמר הכתב אישום על שוחד, קרס. זה קרה בגלל שהם הדליפו בוקר וערב את החומרים לתקשורת שנהנתה ושיתפה פעולה מרצונה החופשי, כן, עם העלילה הזאת. הם גרמו, אתם גרמתם לאנשים לפקפק ביושרתו של נתניהו בגלל זה ולא להצביע לו. אתם גרמתם לגיטימציה להחרמה הפוליטית שלו על ידי מפלגות, אפילו בימין החלש, שהחרימו אותו והוא לא הצליח קואליציה. הם פיתו בג'ובים ובתפקידים חבורת נוכלים כדי שיבגדו בבוחרים שלהם ויעשו ממשלה, והעדיפו אפילו את הערבים ואת התנועה האסלאמית ואת המשותפת תומכי מחבלים, וככה עלו לשלטון והעדיחו ראש ממשלה מכהן. דע לך, ואם תראה דור שמנהיגיו רעים, דע לך שהיה להם מנהיג טוב והיו מבזים אותו. זה רבי יהודה החסיד.
טוב, אז מה, רבי כספית הלא חסיד קובע שכל מה שאמרת עכשיו הוא לא נכון. הדלפתם, העללתם, איזה שטויות, אלוהים שישמור אותי. כל כתבי האישום והחקירות בהיסטוריה הפוליטית של ישראל הודלפו לאורך ולרוחב, בדרך כלל אגב על ידי עורכי הדין, פרקליטות מדליפה מעט מאוד. מזכיר לך שאת קלטות שולה זקן, אנחנו שמענו לפני אולמרט. מזכיר לך את חקירת טלנסקי, חקירה מוקדמת, כי אולמרט הולך להרוג אותו, ראש ממשלה מכהן. מזכיר לך את כל ההדלפות בפרשת הירשזון וקצה ויו ניימית. אבל זה הכל נתניהו. מנהיג גדול לא היה פה, את האמינות הוא לא איבד בגללנו, את האמינות הוא איבד כי הוא משקר. אם ליברמן יתהפך 8 פעמים בקריירה, נתניהו יתהפך 8,000 פעמים בקריירה. גם השקר שמפלגות הימין בקואליציה איבדו את האמון בנתניהו בגלל כתבי אישום, זה שקר גס, כי פשוט בזמן אמת בנט אפילו נתן לו רוח גבית. גדעון סער לא אמר מילה. גדעון סער, אני יודע בדיוק, הוא גם אמר מתי הוא הבין שהאיש הזה הוא סכנה לישראל, ואלקין הבין את זה וכולי וכולי. אבל בסדר, היה מנהיג גדול שלא העביר תקציב, שלקח מדינה שלמה בת ערובה, שמינה את סנצ'ו פנצ'ה לשר משפטים, שבגד בזה, שבגד בבוחריו, ואני חוזר בי עכשיו אוטומטית משתי המילים האלה, אסור להשתמש במילה בגד, שרימה ושיקרת ועקץ את גנץ, אחרי שגנץ שיקר את בוחריו, אבל הוא אמר, אני עושה את זה בשביל המדינה, שהביא לכאן כאוס מטורף, שקיפל את המגנומטרים, כי הוא צרח, שעושה מה שאשתו והבן שלו אומרים כבר הרבה מאוד זמן, הם מקבלים את ההחלטות, זה המנהיג הטוב. ובכן, אנחנו לא מתגעגעים אליו, ואני רוצה לסיים בקטע שעבר מתחת לרדאר, ואני לא הבנתי למה הוא עבר מתחת לרדאר, אפרופו אילנה ספורטה חניה, זו שמפיקה את מגירת דבש מפיה, חבר'ה, כנסו לטוויטר, תסתכלו איך היא מקללת ומגדפת, באיזה כישרון, טקס שריפת הספרים היא עשתה לספר של גדעון סער ושל נפתלי בנט, כאילו, איזו רמה, איך היא מצולמת עם כולם, איך היא מארגנת את ההפגנות מטעם הנתניהוז, ואיך היא שולחת את הכלי למשפחת ראש הממשלה, אבל מה עבר מתחת לרדאר? שבעלה, שאגב גם הוא נחקר כשהיא נעצרה, היה אלוף הארץ בכלייה. הבן אדם היה באולימפיאדה, ייצג אותנו בכלייה. כאילו, מה? לא הבנתי. הוא סיפק את הכלים או שהוא אמור היה לאמן אותה? זה נורא מצחיק. וגם קצת מפחיד, אבל בעיקרון זה שישע אותי, כשעליתי על זה, ג'וש בריינר כזה, כתב את זה ככה בתוך לי מישהו אמר, תקשיב, זאת עם הקליעים, בעל של הקלה אולימפי. אז טוב. כנראה שזה עניין משפחתי.
אני רק מזכיר בהערת אגב שבמגילת העצמאות לא כתוב שמדינת ישראל ולו פעם אחת היא מדינה דמוקרטית, וכתוב אין ספור פעמים שהיא מדינה יהודית. אז אתה יודע מה? אם הולכים על פי זה...
אני הולך על פי
וואלה,
זה.
מגניב.
נו,
יפה, נשמע פרסומת אחת. שלום, תת אלוף במילואים רונן מנליס, לשעבר דובר צהל.
שלום ינון, שלום גם לבן.
אתה היית דובר צהל.
אתה הוספת אותי ככה בהסתייגות.
חלילה בהסתייגות, ינון פתח את השיחה, אז אמרתי קודם הלנתי. שלום לינון, ולא שכחתי להזכיר אותך והזכרתי גם אותך.
טוב, אז אפשר להמשיך.
טוב, הותר לפרסום שמחמוד חירדין, זכרו לברכה, הוא קצין צהל שנהרג בפעולה בחאן יונס ב-2018, באותה פעולה אלומה שקצת דובר עליה ונחשפה בכאלו אירועים. אתה היית אז דובר צהל, תכניס אותנו לאירוע הזה בבקשה.
אירוע קורה בחודש נובמבר 2018, מבצע מיוחד של שילוב של הרבה מאוד יחידות מיוחדות ממערך המבצעים המיוחדים של צה"ל בעומק רצועת עזה. צריך להגיד שמבצעים מהסוג הזה קרו, אני לא יודע היום, אבל בשנים שהייתי דובר צה"ל, בשנים שהייתי קמן עזה וקצין מודיעין קרו הרבה מאוד פעמים, וכל לילה כשהם קורים הם מסתיימים ב-99.9% מהמקרים בהצלחה גדולה ובזה שהכוחות חוזרים הביתה ואף אחד לא יודע על זה. לא אנחנו, אנשים שלא חלק מהמעגל המבצע, לא התקשורת, ובוודאי לא האזרח הישראלי שחי את חייו בשלווה. בלילה הזה, לצערנו, הכוח המיוחד נתקל בסיור של חמאס, למעשה מחמוד, ועל פי פרסומים זרים עוד לוחמת, יוצאים החוצה, נמצאים בתחת תשאול קשה מאוד, שבמשך כמה וכמה דקות ארוכות נמשך, וכשאחד הלוחמים בתוך הכוח מבין שהתישול הזה הולך למקום לא טוב, הוא פותח באש, הורג את פעילי החמאס, לצערנו מהירי הזה נהרג גם מחמוד, נפצע לוחם נוסף, ולמעשה הכוח מתחיל פעולה הירואית.
תזכיר לי, זה היה מדוץ הוא נהרג?
כן, מהירי הזה, של אותו לוחם.
כן, מהירי. ולמעשה הכוח מתחיל מבצע הירואי של חילוץ, כולל של חיל האוויר, שמוציא את הלוחמים לארץ, ולמעשה תקיפה רחבה, גם של יעדי חמאס וגם של הציוד והכלים של הכוחות המיוחדים שלנו, ולמעשה מתחילים, אם אתם זוכרים, סבב לחימה של כמה ימים בעקבות אירוע.
הרמטכ"ל יושב בבור, נכון?
הרמטכ"ל לא יושב בבור, הוא יושב במקום שמנו מפקדים על המבצע הספציפי, המבצעים מהסוג הזה, זה לא בדיוק הבור, ולמעשה נמצא שם, יחד עם ראש אגף המודיעין באותה תקופה, לוקטמי איימן, יחד עם מפקדי...
וזה אירוע שיכול להפוך לאסון אולי חסר תקדים ברמה המודיעינית, מבצעית וכו' וכו' וכו', ואי אפשר לפרט אפילו.
תראה, עוד לפני אסון, אתה שמעת בן את הרמטכ"ל לשעבר אייזנקוט אומר לך, זה היה אחד הרגעים הכי משמעותיים בשירות הצבאי שלי, אני ידעתי שאנחנו מרחק מילימטר ממלחמה. זאת אומרת, תחשוב, העובדה שיכול להיות בהחלטה של שבריר שנייה, שחלילה מישהו מהלוחמים שלנו נחטף, או חלילה נשאר שם, או חלילה זה מתפתח לאירוע שמוביל את ישראל לשבועות ארוכים של לחימה, כשבסוף הוא מתחיל כתוצאה מאי הצלחה מבצעית שלנו, ויוזמה שלנו, מצד אחד יוזמה חיובית, מצד שני האירוע הפחות טוב שהוביל לאירוע עצמו, הוא אתגר גדול מאוד כמובן למקבלי ההחלטות, ובשלב הזה חיל האוויר מבצע גם חילוץ אירועי, גם קיבלו עליו צלשים, וגם פעולה התקפית אלוף עמיקם נורקין ואנשים שלו, פעולה התקפית רחבה, שבעצם מאפשרת את תוצאת הכוח. זאת אומרת, למרות שהוא אירוע מבצע שנגמר לא טוב, הוא עדיין נגמר הרבה יותר טוב ממה שהיה יכול להיות, אם זה ממשיך להידרדר עוד יותר.
הכרת אותו אישית? את מחמוד?
אני הכרתי את מחמוד אישית, אני חייב להגיד שגיליתי את זה כמה ימים אחרי האירוע, אני בהתחלה כשבאו אליי עם האירוע עצמו, ואמרו לי לך תעשה קו לכתבים ותתראיין, אז ביקשתי לא לדעת מי זה מם, כי ממש חששתי מהאפשרות שאתה יודע, תוך כדי הרבה שעות של עבודה, בלי שינה, הרבה רעיונות, אתה לא זוכר, אתה יכול להגיד את השם שלו בטעות, ופחדתי להגיד את השם שלו, אז עד יום שישי, שזה הסוף של אותו שבוע, אחרי הסבב, ביקשתי לא לדעת איך קוראים לו בכלל, ואז ביום שישי מראים לי תמונה ואת השם שלו, ואז אני גם נזכר שהוא אחד הלוחמים במחזור נובמבר 97 של סיירת צנחנים, אני הגעתי ליחידה כקצין מודיעין בינואר 99, ולמעשה מחזור נובמבר 97, זה הייתה תקופת השירות שלי בסיירת צנחנים, הייתה התקופה המשמעותית של המחזור הזה במבצעים שלהם.
היית בסיירת צנחנים?
הייתי קצין המודיעין של סיירת צנחנים.
אוקיי.
בתמונה שהעלית זה אתה והוא?
לא, אני לא יודע לרוץ עד כדי כך, זה לוחמים אחרים.
תספר לנו עליו קצת, אנחנו...
בן, בסוף אני קצין מודיעין, אל תחליל לי.
תגיד, אתה היית גם דובר צהל בכתבה בעובדה שהייתה על האירוע?
כן, הייתי דובר צהל גם בכתבה בעובדה.
אז אתה השארת בעצם איזה סוג של פאול מבחינת ביטחון שדה, לפחות ככה ראו את זה ביחידה, אנשים שאני בקשר איתם.
תראה, אני נפגשתי...
ומאוד כעסו על האירוע הזה שלכם, שאישרתם את הפרטים, ואישרתם לקצינים להתראיין, ובעצם חשפתם, אישרתם, לא חשפתם, אישרתם חשיפה של המון, המון אינפורמציה על הפעילות של הממ"מ.
אני אענה לזה, אני שמח על ההזדמנות לענות לזה, אני גם הייתי בשיח עם הרבה מאוד קצינים בממ"מ, כולל פגישה שלי עם כל מפקדי הממ"מ, סביב ההחלטה הזאת, קודם כל עם כל הכבוד לדובר צה"ל, ואפילו לי, אתה יכול להמליץ, יש גורמים אחרים שמאשרים דברים מהסוג הזה, ביטחון מידע, צנזורה, ראש אמן, רמטכלים ונוספים, אבל אני כמובן המלצתי לעשות את מה שקרה, והמלצתי התקבלה. עכשיו תראה, יש פה דילמה. הדילמה במבצע מיוחד, האנשים של היחידות המיוחדות, ויצא לי להיות איתם לא מעט, הם רגילים ללכת בחושך. בחושך, והכל נגמר בשלום, וחוזרים הביתה והולכים לישון, ואף אחד לא יודע שזה קרה, וזה סוד גדול. באירוע הזה ספציפית נדלק עליהם פרוג'קטור ענק. לא כתוצאה מההחלטה של התקשורת, כתוצאה מהתקלות עם החמאס. ולא תוצאה מההחלטה של דובר צהר, כתוצאה מאירוע מבצעי. ובאירוע הזה מי שהתחיל לספר את הנרטיב, אתה זוכר את זה בוודאי, זה סינואר וחבריו המרצחים, שעומדים על במות עם נשקים ומחזיקים אקדח עם משתיקול, ואומרים זה הנשק שהרג, ומתחילים לפרסם מידע והקלטות ודברים מתוך הרכב. ואז נוצר מצב שחבורה של לוחמים אמיצים שסיכנו את החיים שלהם כל יום, הסיפור שלהם מובל על ידי חמאס, הם משתמשים בחומרים שיש להם בלי אישור של ביטחון מידע וצנזורה, הם קובעים מתי יספרו את הסוד, במקום שאנחנו נספר את האירוע בנרטיב שלנו. עכשיו תראה, זה משהו שמלווה את הדוברות הישראלית לאורך שנים. הדילמה בין בואו נספר, לא אמרתי להתרברב, לא אמרתי להמציא מה שלא עשינו, בואו נספר מה קרה, ואנחנו אלה שנקבע את סדר היום, מאשר אם אנחנו נהיה אלה שנגרר אחרי חמאס ואחרי הדברים שהם עושים. וזו דילמה שמעסיקה אותנו יום יום שעה שעה.
השאלה אם הייתה התפשרות על ביטחון שדה כן או לא, אני שואל כי אני לא יודע. אני מסכים שצריך לספר, אני מסכים שצריך, גם לנו יש נרטיב, השאלה אם נגרם נזק, הרי בסוף יש צנזורה.
אני יכול להגיד את עמדתי, והיא מגובה בשיחות עם בכירים מאוד באמן ומעבר לו. הנזק במבצע הזה שלצערי בו נהרג מחמוד, הוא נזק שנגרם בהתקלות עם חמאס ובמפגש עם החמאס. הוא לא נזק שנגרם כתוצאה מכתבה הזאת, כזאת או אחרת אחרי. הוא נגרם הרבה קודם. ודווקא גם אליי הגיעו הרבה מאוד אנשים מהיחידה, גם אני מכיר כמו ינון אנשים מהיחידה וגם אתה בן, שאמרו לי, תודה שסיפרתם גם את הצד השני. עכשיו אני מכיר את הדילמה, מה שקרה, האובדן של היכולות שקרו במבצע הזה, הם קרו בהתקלות. הם לא קראו בו פרסום או בכתבה בעובדה, ויחד עם זאת אני מבין את הדילמה, וגם מבין את החשיבות לדבר עליה.
טוב, אני חושב שטעיתם, אני חושב ששכרתם פה...
זאת לא פעם הראשונה, אתה חושב שטעיתם.
נכון, אני חושב, אתה ואייזנקו, טעיתם.
ברור.
לא משחקים בחומר כזה, עם כל הכבוד. אתם אמונים על מידע שאנחנו הולכים, אנחנו זה הלוחמים, הולכים בלילה בחושך, ואני לא פגשתי אף לוחם ביחידה, לא פגשתי אף לוחם ביחידה, שתצדיק את ההתנהגות שלכם. לא קצין, לא קצין בדיעבד.
יש לך טעות עובדתית, אז חבל שתמשיך עם זה, כי אז בן יכתוב שאתה ממציא פייק. זה לא קרה אצל אייזנקוט, זה קרה אחרי אייזנקוט.
אוקיי, אז אצל מי היה הרמטכ"ל?
הרמטכ"ל אחרי אייזנקוט, היה הרמטכ"ל אחרי אייזנקוט.
מי זה היה?
מי שהרמטכ"ל היום, הרמטכ"ל כוכב.
אוקיי, אז כוכב איתה, אז כוכב איתה.
אז אתה סתם מתנפל על רונן, הבנתי.
בית, אין לי בעיה לזה אחריות, כי אני תמכתי בזה, תומך בזה.
אז אני חושב שאתם מתבלבלים לפעמים, ואתם מתבלבלים, ואתם לא מבינים את התפקיד שלכם, ואנחנו כלוחמים מבקשים מכם לא לדבר על האירועים האלה, תודה, ולא לשחרר לאילנה דיין, עם כל הכבוד, שום חומרים, ולא לשלוח לשם קצינים לדבר על האירועים כאלה. ואם רציתם לשנות, אם רציתם לשנות, סליחה, אם רציתם לשנות נרטיב, סליחה בן, אני מדבר.
אם רציתם לשנות נרטיב, אבל למה אנחנו צריכים ללכלך את הזכר של מחמוד עם הוויכוח הטיפשי הזה?
למה הם לכלכו את הזכר שלו, לא אני מלכלך את הזכר שלו.
זה פשוט, תשמע, אתה לוקח את זה.
אתה, בסדר, אתם, אין לכם שום לגיטימציה לפתוח דברים וסודות מדינה ולפתוח אותם באירועים בתקשורת.
יש במדינה הזו גופים, יש במדינה הזו גופים שמחליטים על זה. זה לא אתה ולא אני. יש צנזור, יש דובר צהל. התברר עכשיו שזה אפילו לא בזמן של אייזנקוט, אז גזיזו לך קצת את הגבינה.
אז כוכבי.
אז בוא נצעק על כוכבי. אני מציע.
מותר להעביר ביקורת? מותר להעביר ביקורת?
כן, אבל בסדר, אבל תראה למה אתה הופך את זה. אמרת את זה פעם אחת, אתה מתעקש להגיד את זה 5 פעמים.
משרת המערכת, כל רגע,
גם להחמיר את ההתבטאות, תכף תגיד שהוא גם מכוער ופוסט ציוני. אני מציע שנכבד את זכרו של מחמוד, נסיים את זה כאן, ואני רק רוצה לשאול אותך אם אתה גם תומך, ואגב אני שומע הרבה קולות שתומכים, אולי זה גם לא ימצא חן בעיני ינון, שהגיע הזמן לפרסם את תמונתו של עמנואל מורנו.
חד משמעית אני תומך בזה, אני תומך בזה כבר הרבה שנים, כי אני חושב שהסיפור הלוחמה שלו, ויכולת לחנך על הערכים שלו דורות של אנשים קדימה, הוא הרבה יותר חשוב מהסיכוי של 0.01% שמישהו ידע לחבר איזושהי תמונה מלפני 16 שנה למשהו, ליכולת שגם ככה לא משתמשים.
אגב, מרוב שתמכו בזה ביחידה, מרוב שתמכו בזה ביחידה, עשרות קצינים שלחו מכתב לרמטכ"ל שהם התנגדו לדבר הזה בשיא החריפות. עשרות קצינים.
המעולה, אינו, רק שזה לא הצבעה דמוקרטית. יש פה אלמנטים אחרים של מה מותר ומה אסור. ולוחם ביחידה, עם כל הכבוד, ואני מעריך שם את כולם, ועשית עשרות שיחות על הדבר הזה, לא מבין מה קרה או לא קרה במסע.
ברור, לוחם ביחידה לא מבין, אתה מבין.
רגע,
נכון.
לא אמרתי שאני מבין, אבל מומחים מבינים, לא אני קיבלתי את ההחלטה. יש הרבה מאוד אנשים שישבו על ההחלטה הזאת, וכתבות אלה עוברות צנזורה, ולא התגלה שם...
אתם פוגעים בתודעה של החיילים.
נכון, העברת את המסר הזה.
פגעתם בתודעה של לוחמים.
תראה מה עשית, מה הייתם לזכרו של מחמוד. למה אתה עושה את זה?
בן, תפסיק לחנך אותי כל היום.
אבל העברת את המסר הזה.
אתה לא היחיד שאכפת לו ממחמוד. אתה לא היחיד שאכפת לו מצהל. שירתתי יותר ממך.
המסר שלך עבר.
במקומות יותר מסוכנים ממך.
אני לא בתחרות איתך.
תהיה רגוע, אני דואג למערכת לא פחות ממך. לי שאני רב עם אנשים?
אני אומר לך שאתה הופך את האייטם לזכרו של מחמוד לטינוף הזה. אמרת דברים חשובים, שמעתי אותך גם אני. אמרת את זה פעמיים, תראה מה אתה עושה, תכף אתה, לא יודע, מה עוד אתה רוצה?
לא, כי הוא אמר שהוא דיבר עם קצינים. אני לא שמעתי אף קצין,
הוא נתן את הגרסה שלו.
לא שמעתי אף קצין שתמר לזה.
אתה נתן את שלך, וזה היה נהדר, אבל למה להפוך את זה לקרב בוץ? למה?
תנו לי דברי סיום והשקבה. אני א' מוכן לתת לך אחרי זה שמות וטלפונים של קצינים בכירים ביחידה שאתה מכיר מצוין, שישבו איתי ואמרו לי, באיזון בין זכות הציבור לדעת, קביעת הנרטיב וסכנה לביטחון המדינה.
אז עכשיו זה זכות הציבור לדעת?
רגע, וסכנה לביטחון המדינה. יש איזון איזה. עכשיו אני כן רוצה לסיים עם מחמוד, כי כמו שבן אמר, שזה התכנסנו. ואני רוצה להגיד לך שהתמונה שהיום שחרר דובר צהל, שלא רץ על החוף עם פוד, היא התמונה שאני זוכר אותו. אני הייתי לצידו בשירות מבצעי מעט מאוד שנים מתוך השירות המבצעי שלו, ובחלקים הפחות מסווגים. ומה שראיתי זה לוחם אמיץ, שתמיד, תמיד, 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 כשמוריד את האפוד הוא עם חיוך, ועם החבר'ה לצידו, ומשלב ערכים, וחינוך, ואת הרצון לשלב את האוכלוסייה הדרוזית בתוך החברה הישראלית, ואני מציע היום לדון בזה, וכל פעם שתרצה להזמין אותי לדון על מתי מפרסמים בתקשורת ומתי לא...
אל תפרסמו, לא רוצה לדון על זה. לא רוצה לדון, אל תפרסמו.
לא נפרסם לא את זה ולא את הקלסרים. לא את הקלסרים ולא את זה, נכון אינון? גם את הקלסרים לא.
אם יש החלטה מדינית לפרסם, כן, שלא מסכנת את הלוחמים, זה משהו אחר.
למי שלא הבין מדינית, למי שלא הבין, מדינית הכוונה לנתניהו.
אז העלית עוד מישהו מהחונטה אנטי
מותר לפרסם.
כל החונטה שלכם, כל מה שיש לכם להגיד...
לפני שבוע אמרתם שאני ביביסט, עכשיו אני בחונטה.
אני מי אמר שאתה ביביסט? אני אמרתי שאתה ביביסט?
אינון, אתה לא מעודכן. מנליס הציע לא מזמן בציוץ לתת לנתניהו, בגלל שהוא כל כך מוכשר בתחום, לתווך בין רוסיה לאוקראינה ולא לבנט, וחטף את כל השמאל על הראש.
בוא, אנחנו יודעים שאתה לא ביביסט. אנחנו יודעים שאתה אנטי ביביסט, הכל בסדר.
הוא לא אנטי ביביסט, הוא בכלל רוסי, ואבא שלו ימין קיצוני.
טוב, אבא שלו, גם ההורים של ציפי לבני היו בעצם.
אתה עיקר, אתה פשוט לא יודע כלום.
אתה יודע, אתה יודע.
היית צריך,
אני שלא כמוך, לא כתבתי ספר על כל דבר.
היית צריך להעביר מסר, והפכת את כל העסק הזה לחתיכת תינופת אחת גדולה.
אתה תינופת.
לא, לא אמרתי שאתה תינופת. הפכת את האייטם לתינופים ענקיים, ואני שואל, הטנטרום כל כך גרוע היום. מה קרה בוויקנד שהגעת ככה?
פרסומות, בבקשה. שלום הרב ברק עוקבי.
שלום.
ראש מכינת לוד, חברו של לוחם הימם שנהרג נועם רז, השם יקום דמו. מה שלומך?
יום קשה לעם ישראל כולו. יום קשה לתושבי קידם. קשה ליחידה.
אתה יכול לשפר את האיכות של הטלפון רק בבקשה?
רוצה רגע.
האיכות של הקו.
עכשיו שבאת יותר טוב?
כן.
תנסה.
כן.
כן, אנחנו איתך.
יום קשה מאוד. נועם זה לא עוד לוחם צהל, לא עוד גיבור ישראל, לא עוד לוחם ימם. אומר פה באישיות גדולה, כמו גיבורי התנך, אני אומר את זה בלי גוזמה. אדם ענק, זכיתי להיות חברותה שלו בשנים האחרונות עם עוד חבר. כל שבת, מה שעניין אותו זה המשפחה שלו. מה שעניין אותו זה עם ישראל. כל מה שלמדנו 12 שנים בשעה החברותה הזאת זה רק מה עושים למען מדינת ישראל, ולמדנו מצוות המלחמה, ולמדנו על עם ישראל בדור הזה. זה מה שהעסיק אותו.
איפה למדתם?
למדנו בבית שלו. הייתי מגיע...
בקידה.
ורבע.
קידה זה ליד שילו.
ליד שילו. אנחנו הולכים, חיים ואני, חברותה הרבה שנים, מגיע אליו, הם היו קצת מנמנים לפני, חוטף שינה קצת עם הגלדים בצהריים, וככה קופץ ומתיישב. השבת האחרונה, שבוע שעבר, הוא כבר ישב, אמרתי לו, נועה, מה אתה יושב? וישב עם הספר פתוח. וזה מה שהוא עשה, היה איש של תורה, היה איש שורשי, נטע עצים, עשרות דונמים בקידה, בידיו. זה אינו, זה אנשים מהדור הקודם, אתה יודע, יש בעם ישראל כזאת צניעות וענווה, והעם הזה התהלך בתוכו אדם כזה, שהדבר האחרון שחלת להגיד עליו זה שהוא לוחם ימם. כמו עולם לא סיפר לשום סיפור.
אגב, וגם פרמדיק, לא רק לוחם, ומבוגר, הוא דוגמה לגיבורים האלה בימם, שלא גומרים שירות בגיל 21, 2, 3, 4, אלא הם ממשיכים שם, אתה יודע, עד הפנסיה, ויש לזה הרבה יתרונות, אגב, כי זה הופך אותם להרבה יותר מנוסים, והרבה יותר מדויקים, והרבה יותר שקולים, אבל הוא לא דיבר על זה שזה כבר לא לגיל וכאלה?
תשמע, ידענו שהוא גיבור והוא מקצוען ולא ממנו. זה היה בכל התנהלות חייו. אז פתאום תופס אותו, אתה יודע, זה אדם שאין לו רכב מהעבודה. הוא נוסע עם איזה סוברו עתיקה ליד הבית שלו, נכנה את האוטו מחוץ לישוב, פתאום מוסיפים אותו עם איזה רכב, עם צ'קלקה, אוסף אותו. לפני חודש וחצי לקחתי אותו טרמפ, עד כמעט המכינה, עד לוד, בא עם טיק, תראו אותו ברחוב, אתה אומר, טוב, עוד אחד כזה, אתה יודע, נראה בין 47, נראה כזה אחד שהולך לאיזשהו, ללכת לבנק. לא רואים עליו בכלל. אחד שיושב אחרי התפילה וקורא פרקי תהילים, לומד דף יומי, ואחרי זה הולך למטעים והולך למשפחה שלו שאהב אותה. אהב אותה, אהבת נפש, אהב את הילדים שלו, ודאג להם כל כך. ואתה יודע, כאילו הוא שם את העבודה בצד, הוא מגיע לבית, אז הוא איש משפחה. כשהוא הולך למטעים, אז הוא נוטע עצים בארץ ישראל.
ראיתי שהבן שלו בכיתה י' ב' העלה סטורי לאינסטגרם שכתב בין את האדם של אבא שלי על הידיים שלך. ראית את זה?
ראיתי את זה. לא שופטים, בטח לא את הבנים ברגעים כאלה. אבא שלו היה אדם ממלכתי, אוהב המדינה הזאת, אוהב הארץ, היה חשוב לו מאוד שהמדינה שלנו תמשיך להתפתח כמדינה יהודית, כמדינה שיודעת על מה אנחנו נלחמים פה בארץ. זה העסיק אותו כל השנים. את זה הוא למד, בזה הוא עסק, שם היו המחשבות שלו, אבל בעיקר הוא לא דיבר במעשים שלו, זה מה שהוא עשה, ולא ידענו. ידענו, אבל לא, אתה יודע, הייתי אומר תמיד לחברותא, לחיים. חיים, אתה יודע שאני זכות ללמוד עם נועם. כאילו, ידענו את זה לחייו. זה לא אחרי מות קדושים. זה אדם ענק שהיה פה בארץ הזאת, ואיך אומרים, 2022 שומרים ברדיו. והוא התהלך פה כמו אחד מגיבורי התנ"ך, ממש.
אתה הולך לה... אתה בדרך ללוויה?
כן, אני פה רואה את הר הרצל מולי. הר קדושים של אנשים שאין בריאה יכולה לעמוד מחיצתם. היה דינו העצמי ממש. אתה יודע מה אומרים, הדינו העצמי היה דין קתולת שהיה לומד, אפשר לזהות בכלל שמדובר בלוחם, אבל היה, איך אמר לי המפקד שלו ביום שישי, אחד מהמפקדים שלו, היה אגדה ביחידה, כמו שאתה אמרת, היה אדם גיבור חיל, מקצוען, צלף, אמרת שהוא הציל אנשים, הציל אנשים ביישוב קידה. אתה יודע איך אדם הזה היה בצבא וביקידה, הוא פתאום נמצא, בגלל שאירוע למישהו.
לא כולם מכירים איזה מקום מדהים זה קידה, איזה נוף יש שם, איזה... איזה יישוב מדהים.
כן, הוא אהב תנוף, בנה את ביתו שם, כל כך חיכה לבנות את ביתו, עשרות דונמים שתל, תבוא לראות, תבואו לראות, כל עם ישראל, איזה אדם יש בארץ אותי, יש צניעות בעם הזה, יש אהבת ישראל בעם הזה, שנועם היה כולו כלל ישראל, זה לא מילים באלמה, זה מה שהוא היה, וזה זכות בשביל לדבר עליו, אבל אני קטונתי, אנחנו לא מבינים מי זה נועם רב.
רב ברק עוקבי. ראש מכינת לוד, חברו של לוחם הימם שנהרג נועם רז, זכרו לברכה. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לך. תודה. כל טוב.
פרסומות. פרסומות. טוב, אז לזכרם של רנג נועם רז, מהימם ומחמוד חיר אלדין, סגן אלוף, זכרם לברכה, יש לנו שיר אחד שאנחנו שומעים בתוכנית הזאת, שמענו יותר מפעם אחת, נשמע אותו עוד פעם. זה אף פעם לא רע. כן, תכניסי. עוד קצת? הנה עוד קצת.
בחצי הלילה הם קמו והיכו בקצה העולם נרשת חשו הרחיקו להשיב את כבוד האדם אל ארץ אל פש שדותיה אל הכרמל והמדבר אשר לא יחשה שאת בניו לא יפקיר לשר אל ארץ צבי שבהריה פועמת עיר מדור לדור אל ארץ אם לתבורה קשורים בניה בטוב וברע בחצי הלילה עוברת בשדותינו רוח שרה ערבה אילמת תרקים אז ראש על אשר שחר לא שר אל ארץ צבי אל פש שדותיה אל הכרמל והמדבר, אל עם אשר לא יחשה שאת בניו לא יפקיר לשר, אל ארץ צבי שדמעותיה נושרות על שדה חמניות, שעצפונה וססונה הם שתי בערב בבגד יומה.
זהו, זה נגמר. נגיד תודה לשרה פלסנר ומלי בנימינוב, מעיין לויטין ואבישג אלסף שוסטר, עמיתי דואק, שני רומנו ומאורת. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר ב-9 עד 11.
להתראות.
ביי.